11 שורות. כל המשמח חתן וכלה זוכה ל5 קולות. והאדם הוא השלמת העולם, ולפיכך ראוי השמחה בזיווג שלהם, המורה על המציאות. הפך האבל, המורה על ההפסד. וכאשר אין כאן שמחה, כאילו אין כאן מציאות, שהוא בשלמות בעת הזיווג. לכך הוא עובר ב5 קולות, כי הכל מורה על יציאת הדבר אל הפועל, כמו שידוע מעניין הכל. טוב, זה דברים שמתבקשים מכל מה שלמנו עד עכשיו. אם כן, הכל היא הימצא אל הזולת, כלומר, אחד נמצא אל זולתו, זה נקרא כל. ולכן בהר סיני, שניתנה התורה, שהיא בעצמה מוכרחת אל עולם שבו הכל רק אפשרי, נוצרת מציאות של א' חוזקה, כלומר יש ברקים, יש רעמים, יש ענן כבד, ויחד עם זה יש גם הימצא העולם הנבדל אל העולם הטבעי. ההימצאות הזאת היא כל. וכיוון שהיא מצאות שלמה, כי היא באה ממציאות שלמה, אז זה נעשה בחמישה קולות. בסדר? עכשיו, מה זה למה חמישה דווקא? הוא מסביר. וחמישה קולות. כמו שגם בזיווג של חתן וכלה, גם כן חמישה קולות, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו. וחמישה קולות מורה על מציאות שלם, עד שמציאותו מתפשט בכל צד. כי האדם השלמת כל העולם. והנה מתפשט מציאותו בכל צד, כמו שאמרנו, מניין חמישה קולות. זאת אומרת, חמישה צדדים זה כל צד. כן? כי יש 4 צדדים באמצע. וראו שיש שמחה כאשר יש מציאות שלם, ודבר זה מבואר. כן.
יש את
הטרנסצנדנטי נפגש באימננטי, זה כשלעצמו בעיה. אבל נגיד שקיבלנו את זה, איכשהו, מסוגלים לבלוע את זה. איך אנחנו נקרא להימצאות הזה, למפגש הזה, הימצאות? מהו האופן בעולם החומרי של הימצאות? הכל. ולכן גם כשהמפגש בין האימננטי, בין הטרנסצנדנטי לאימננטי, היו קולות. מה כל כך מסובך? כי אנחנו חיים בעולם לא או גשמי או רוחני, אנחנו חיים בעולם אחד. אז מה שקורה ברוח קורה גם בחומר. בסדר?
למה זה לא 6+1?
למה זה לא 6+1 ולמה זה 4+1? כן? עד כאן שאלתך? כלומר, למה ההתפשטות מכל צד לא הייתה ב7? כי אם ב5. קודם כל ראינו שיש מדרש שאומר שכן היה 7. לא ראינו את המדרש הזה. יש מדרש כזה שמשתמע שיש 7 קולות. אבל נגיד לפי המדרש אומר 5 קולות, בגלל שהתורה כבר לא בשמיים היא. היא בארץ. היא מן השמיים, אבל היא כבר לא בשמיים. אז זה רק 5. זה משמעות אגב של העובדה שיש לנו 5 אצבעות ביד. היד זה הכוח הפועל, הנותן או גם המקבל. כלומר, כל אינטראקציה בעולם זה 5 מול 5, סך הכל 10. 10 אצבעות לי יש. וזה, בשם הוויה, זה ה' כנגד ה', ה' של מעלה, ה' של מטה. ולכן, כל כוח של פעולה חייב לבוא לידי ביטוי ב5. כן. המספר 5 זה התפשטות לכל צד. ויש איזה 4 צדדים באמצע. אמצע. כל בקוף, זה עומד מאחורי זה מה שאמרנו בשיעור הקודם. שהכל זה ההימצאות, וגם חזרנו עליו בשיעור הזה, שזה ההימצאות אל זולתו. כן. למשל, אני בחדר ואתה בחדר. לא יודעים שאנחנו נמצאים. אתה לא יודע שאני נמצא, אני לא יודע שאתה נמצא. אחד מאיתנו משמיע קול. אז השני יודע. כלומר, זה ההימצאות אל זולתו.
בתנאי שהשני יכול לקלוט את זה.
מה?
בתנאי שהשני יכול לקלוט את זה. אכן.
זה חמישה קולות שהיו במתן תורה. לא, הוא נמצא אל זולתו בהר סיני. ואז לכן היו גם חמש קולות שם. מה? כי הכל הוא ההימצאות אל זולתו, וכיוון שההימצאות הזאת הייתה בשלמות, לכן הייתה בכל צד אפשרי, לכן היו חמש קולות.
אז למה אנחנו אומרים שבדרך כלל העולם הזה, בדרך כלל נשמע על ידי מספר 6, שכל
החומר הוא 6? אתה שואל, כן, מה פתאום 5? הרי צריך להיות 6, ועוד נקודה אמצעית 7, נכון? נראה לי ששמעת את השאלה של השואל, ששאל, היהודי היקר הזה פה עם המשקפיים, הוא שאל, מדוע 4 ועוד 1, ולא 6 ועוד 1? זה בעצם השאלה שאתה חוזר עליה. אז אנחנו נחזור את השאלה, על התשובה. התשובה היא מפני שבעולם שיש בו 6 צדדים, זה עולם שכולל גם את המעלה ומטה. והתורה ניתנה, היא כבר למטה, היא כבר לא למעלה. לכן, כל ההתפשטות של התורה היא, אפשר לומר, בשטח ולא במעוקב, לא במרחב.
התורה ניתנה, היא למטה, אבל...
היא מן השמיים, אבל לא בשמיים היא.
נכון, אבל היא עדיין, כלומר, הפעולה של למטה, שבארץ היא נמצאת, היא רפלקטה. מה שמציע לה את המקום על פה, זה מה שאדם עושה פה,
לא בשמיים, היא הכוונה היא שהיא אצלנו.
נכון, היא אצלנו, אבל זה לא מה? זה כמו להבדיל, האינטרנט אצלנו, נכון? האינטרנט, אין אצלנו, אבל האינטרנט הוא לא נמצא אצלנו ביד, הוא נמצא באיזה...
אתה צודק. באינטרנט, האינטרנט באמת הוא לא אצלנו, הוא שם. מה שאין כן התורה היא לא כמו האינטרנט, היא אצלנו.
למה? באינטרנט פה, אין האינטרנט שאני יכול להשתמש.
לא, האינטרנט הוא לא פה. פה יש רק מסך. אבל מקור המקום שממנו משדרים הוא מקום אחר. מה שאין כן בתורה, המקום שממנו משדרים זה פה.
אז איך יש לי קיום? אני
מדבר
על המקום המסך, המחשב, אם יש לנו ציבור. אז איך יש לי קיום של אינטרנט ותקשורת
באינטרנט?
זה
אומר
שיש
לי
אינטרנט במקום,
באותו מקום. לא. יש תחנה שמשדרת.
זה בדיוק על התורה.
מה? אם התורה לא, התחנה היא פה. היא לא שם.
שם יש
העתק. אבל מה שעושים בעולם הזה זה כלום,
אז אתה חולק על דברי חז"ל. אתה אומר מה שעושים בעולם הזה זה כלום, וחז"ל אומרים שמה שעושים בעולם הזה זה הכל.
לא, כן,
אבל... אני מבין מה שאתה... כל המטאפורות שלך אני הבנתי. אתה אומר בעצם שהגילוי של התורה ממשיך עדיין מהמקור. ואני חולק על זה.
לא, הגילוי של התורה הוא פה בעולם הזה.
נקודת המוצא היא שם. אבל אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה.
למה?
בגלל שחז"ל אמרו, לא בשמיים היא, שההלכות נקבעות פה, ולא שם.
אז זה הגילוי.
לא, זה המקור. ניצחו לי בניי, שמעת את הסוגיה הזאת? תנורו של אחנאי. מה זה ניצחו לי בניי? אנחנו קובעים. הלאה. כן. ורבי... השואל כותב, תראו עד כמה זה מתוחכם, הכינוי של השואל נקודותיים חמסה. אם הוא היה כותב רק חמסה, אני הייתי אומר שהכינוי של השואל הוא חמסה. אבל עכשיו אני צריך להגיד, הכינוי של השואל הוא הכינוי של השואל חמסה. הכל זה האופן, כלומר, הכל הוא האמצעי לסמן באמצעותו שאני נמצא. אני לא הבנתי שתי השאלות. האם הכל הוא האמצעי לסמן באמצעותו שאני נמצא? אכן כן. אני לא הבנתי מה זה האופן. טוב, נגיד. שואל נוסף. מה העניין להסביר המכניזם של העולם, חמישה קולות, ארבעה ממדים וכו', כאשר זה רק אחד מני אינסוף אפשרויות שהעולם יכול להיברא בהן, ושהשם יכול היה, לפעול דרכן? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל העולם שלנו, אף על פי שהוא רק אחד מני מיליארדים עולמות אפשריים שריבונו של עולם היה יכול לעשות, אבל הוא בסופו של דבר העולם שלנו. כן. אני מזכיר שמה שוולטר כתב על השיטה של הפילוסוף לייבניץ, שאמר שהעולם שלנו הוא הטוב ביותר בין כל העולמות האפשריים להיות. אז הוא אמר, זה מזכיר את זה ש... את האמירה שלאדם יש אף בולט כדי שיוכל להניח עליו את המשקפיים. כן, מה אתה אומר?
לגבי השאלה הראשונה, זה חוזר אותה אלה שאמרתי קודם, לא רק שצריך שמישהו ישמע
הכל,
אלא מישהו שישמע גם את הכל.
נכון. אני הסכמתי עם זה.
נכון, אבל הנקודה היא כזאת. לא הידע שאני משמיע הכל גורם לכך שמישהו אחר ידע שאני נמצא.
כשאני משמיע קול, זאת הכוונה שלי להימצא זולתי. על כל פנים יש פוטנציאל שידעו שאני קיים.
אבל באזור שכולם חרשים זה לא יעזור את משמיע קול.
נכון, אבל על כל פנים, אם החרשים ייפקחו, הם ישמעו. ייפתחו. כן. טוב. בואו נמשיך.
לא תפור, אדוני, סליחה. למה דווקא על ידי קול? למה דווקא על ידי קול הייתה צריכה לתת גלות על ידי קול? למה לא על ידי משהו אחר?
כי הכל זה האופן שאחד נמצא על זולתו. לכן זה...
לא ברור לי, למה המציאות? כמו שרב מגדיר, הכל...
זה המשמעות של המושג קול, להימצא על זולתו. אז אצלנו, לכל יש גם ביטוי אקוסטי. אבל יכול להיות ביטוי לא אקוסטי. למשל, כשאדם הראשון אומר, את קולך שמעתי בגן. הוא מתכוון לגל אקוסטי, חומרי, לא, הוא מתכוון את נוכחותך, הימצאותך אליי, שמעתי, זה הכוון. ודאי, האוזניים זה אחד האופנים לשמוע את הקולות. אפשר גם לראות קולות, לא? קול זה כל מיני אופנים. כן, למשל, כשאומרים ש... ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. מה זה הקול הזה? בפסוק ההוא, בפרק למד פסוק ב' של דברים.
פשט הפסוקים פשוט צילות.
לא, 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 שם מדובר על השיבה לארץ ישראל. עכשיו, מי שמע את הקול בתקופה הציונית שאמר לנו לשוב לארץ ישראל? מיליון היהודים שמעו את הקול הזה, והוא לא היה קול אקוסטי. מובן? טוב. אני מציע שנמשיך במהר"ל, כי אני מאוד אוהב לשמוע מה שיש לו לומר. לפחות נגיד, מה שלי יש לומר, אני כבר יודע. אבל המהר"ל זה משהו. ורבי אבהו אומר שהוא כאילו הקריב תודה. כלומר, זה הדעה של רבי אבהו. מאיפה הוא לקח את זה? מהפסוק, נכון? זה ההמשך של הפסוק בירמיהו, נכון? שקראנו לפני כן. באור זה, כי התודה, כן, למה המשמח חתן וכלה כאילו הקריב תודה? שנאמר, כל אומרים תודה. פסוק בירמיהו. באור זה, כי התודה, הוא שיש בו חמץ ומצה. ואין לך קורבן שיש בו חמץ ומצה כמו קורבן זה, אף על גב שלא היה קרב על המזבח. מכל מקום קורבן נקרא. כן, הרי אסור להקריב על גבי המזבח חמץ. יש פה שאלה. כבוד הרב, שלום, אני מרגיש צורך בהבהרה. מאז מעמד הר סיני אנחנו הנותנים וגם המקבלים את התורה? תשובה, כן, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מבאר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו הקדוש פרי צדיק, על פרשת וזאת הברכה, ש זה שתורה ציווה לנו משה, הכוח הזה שהיה למשה לצוות לנו את התורה, את הכוח הזה הוא נתן במורשה, כלומר בירושה, לקהילת יעקב. זאת אומרת, זה המיוחד לעם ישראל, שיש לו כוח להיות נותן התורה.
תורה שבעל פה.
זה הכוח של התורה שבעל פה. מובן? כלומר, תורה שבעל פה לא הייתה יכולה להתחיל לפני שמשה מת. לפני כן, אדם רצה לדעת מה התורה אומרת. בין שזה תורה שבכתב, בין תורה שבעל פה, היה צריך ללכת למשה. אבל מאז שמשה מת, כל אדם, כלומר, לא כל אדם, אפשר לדעת מה התורה שבעל פה אומרת, אצל חכמי ישראל, באומה וכו'.
וזאת הברכה היא בתפר בעצם.
וזאת הברכה, נכון? היא בתפר, נכון. היא בקו התפר. טוב. אגב, אם הוא היה כדאי להזיז את הסטנדר, כדי שיוכלו לראות את השאלות, כל החבר'ה. מה היחס בין כל השם לבחירה החופשית? לא יודע. לא יודע. לא, אני לא יודע. כלומר, יש בחירה חופשית, זה נושא אחד, שהוא לא הנושא של השיעור, ויש כל השם, שזה הנושא של השיעור, זה אני יודע.
לא, כל השם יכול עדיין לשאול בחירה חופשית.
זה שאלה אחרת. זאת לא השאלה שהוא שאל.
צריך להעביר אותה מחידה.
אולי אתה רוצה לשאול אותה. מה אתה שואל? האם אדם ששומע את כל השם יש לו בחירה חופשית? תשובה, לא. הלאה. ורבי אבאו, בשעה שאדם שומע את כל השם, הוא לא יכול לבחור ברע, בלתי אפשרי. יש ביטוי כזה, כפה עליהם הר כגיגית, מכיר את הביטוי הזה? מה זה כפה עליהם? מה כפה אותם? עצם ההתגלות הייתה בעוצמה כזו, שאדם לא יכול להגיד לו לא. כן? אנוכי השם אלוהיך. בסדר, בסדר, מקבל. נגיד הסיפור על הבחור ישיבה שהחליט לחזור בשאלה. אז הוא גוזר את הפאות, מוציא את הכובע, את הבקש, הולך לך חופשי לחנות שבה יש להתליז, לא קשה, אומר, כמה עולה חתיכת חזיר? פתאום יש עננים מקשרים, ואז יורד ברק, בום, לידו. אני רק שאלתי שאלה. טוב. מה אתה אומר?
אז עכשיו מתקשר על מה שהרב אמר קודם, שלפני קום המדינה, מיליונים של אנשים שמעו את כל השם שצריך לבוא לארץ ישראל.
נכון.
והראיה, שעדיין מיליונים שנמצא במקום אחר, ולא בארץ.
הם לא שמעו.
לשמוע את כל השם.
לא, אפשר לא לשמוע.
מה?
אפשר לא לשמוע. מי ששומע לא יכול שלא. זה שלא לעשות. אפשר גם לא לשמוע.
מה קוראים לבואה כשהנביא לא מבצע?
למשל יונה.
יונה.
ויהי דבר השם אל יונה, בן אמיתי, למור. קום, לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה את הקריה, אז וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. נו, מה יצריך להיות הפסוק מיד אחר כך? לא. הפסוק שיצריך להיות מיד אחר כך, זה שהקדוש ברוך הוא יגיד ליונה מה להגיד. הוא היה צריך להגיד לו, הנה, זה נוסח הדברים שאתה צריך להגיד לאנשי נינווה. מה עשה יונה? ברח כדי לא לשמוע. כי אם הוא היה שומע, הוא לא יכול היה שלא ללכת.
אז הבחירה זה רק אם לשמוע או לא.
יפה. הבחירה זה אם לשמוע או לא. אפשר לסגור את האוזניים. כן?
כל הצדיקים בגולה, אפשר להגיד עליהם שלא עלו?
הרי אתה עכשיו פותח עכשיו נושא חדש. אתה פותח נושא חדש. לא נכנע, לא מוכן. למרות שהוא מפתה. טוב. ורבי אבאו, אז אני חוזר עכשיו לדברי רבי אבאו, שמדבר על קורבן תודה. קורבן תודה הוא קורבן שעשוי מכבש ולחמים. הכבש, שוחטים, מקריבים את האימורים על גבי המזבח, את בשרו אוכלים. איך אוכלים אותו? עם 48 לחמים. מתוכם שלושה סוגים שהם כולם מצה, ועוד סוג אחד שהוא חמץ. עכשיו, אסור להקריב חמץ על גבי המזבח, ולכן את הלחמים האלה לא מקריבים על גבי המזבח, אבל אוכלים את הכבש עם הלחמים האלה. עכשיו, תגידו לי, תוך כמה זמן אדם צריך להקריב את התודה? ליום ולילה. כלומר, ביום שהוא מקריב את הקורבן, עוד באותו הלילה הוא צריך לגמור לאכול את הכבש ואת 48 הלחמים. זה ריאלי? בלתי ריאלי. מה זה אומר? שהוא חייב להזמין את החבר'ה.
שמחה.
כן? חפלה. למה מביאים קורבן תודה? כדי להודות. אתה תודה, לא לבד. אתה עושה מסיבת תודעה, זה עם כולם. בסדר? כלומר, התורה מצאה את האסטרטגיה. היא לא אמרה לו במפורש, תזמין חברים. אבל היא גרמה לו שהמצב יהיה כזה שהוא יהיה חייב להזמין חברים. עכשיו תגידו לי, אפשר לאכול לחם ובשר ככה? חייבים לנגב עם משהו, לא? נו, ואתה לא צמא? חייבים לשתות עם זה משהו. כלומר, זה בנוי בחוכמה, כן? עכשיו זה מה שאומר כאן, כאילו הקריבו, ויש שם קורבן של, שבו אוכלים חמץ, שזה דבר חדש. אז מה מיוחד בתודה? שהיא שלמה מכל צד. היא כוללת מה שבדרך כלל לא כלול. היא כוללת את החמץ. בואו נראה. ואין לך קורבן שיש בו חמץ ומצה כמו קורבן זה. אף על גב שלא היה קרב על המזבח, מכל מקום קורבן נקרא, לכן אמרו כל הקורבנות יהיו בטלים לעתיד, חוץ מקורבן תודה, מפני שיש בו חמץ ומצה, שהם שני דברים חלוקים שאין זה כזה. להודיע כי כל הכוחות אשר הם מחולקים, הכל הוא אליו יתברך. ודבר זה ראוי שיהיה הקורבן כאשר נעשה לו נס והציל אותו מן המיטה, ובזה מודה לו, כי האדם הוא אל השם יתברך, שהרי הציל אותו, שעל זה מביא קורבן תודה. ולא שהוא לבד אל השם יתברך, רק כל הנמצאים, וכל חילופי המציאות, הכל הוא אליו יתברך. עד, הוא אליו, הכוונה שייך אליו, מתייחס אליו.
כי האדם אל השם, כי האדם שייך לשם.
הכל שייך אל השם, גם האדם שניצל, ובעצם דרך זה הוא מגלה שכל המציאות כולה, היא שייכת אל השם. ולכן הוא מקריב את כל המציאות, דיינו את כל הקצוות שלה, החמץ והמצה. ולכן גם הוא מזמין את החברים, ואת החומוס עם הפחיות. תגידי, אפשר לאכול ככה בלי מפה יפה? חייבים לשים מפה, לא? בסדר. כן.
מה שהר"ן אומר כאן, זה מחייב את התפיסה של השגחה, שאני מאמין שהנס שאני ניצלתי, זה תחת השגחה פרטית?
כשאדם בא להודות לשם, זה סימן שהוא אומר שהשם הציל אותו. שאם לא כן, מה הוא מודה? ברור. לא כל אדם נמצא בהשגחה פרטית. לא כל אדם נמצא בהשגחה פרטית. אבל כל אדם חייב להודות על הצלתו. כן. וזה עושה אותו כבר שייך לאותה השגחה. כן. כן. בבקשה.
דיוק קודם. קורבן תודה, כלומר, כביכול הנתונים, מחליפים את האדם, משתתף עם עוד אנשים.
נכון.
לא יכול לחזור רק על המילים שמהם עובדים את זה.
מאיפה אני למדתי שקורבן תודה מחייב להזמין עוד אנשים? פשוט מאוד. הכמות האדירה של אוכל שצריך לגמור עד הלילה. כן.
אז זה החובה בקורבן שתהיה כמות גדולה?
אתה חייב לאכול את הקורבן תודה עם 48 לחמים. וכמה סוגים שם, יש רקיקים ויש מורבכת ויש כמה סוגים ככה, נחמדים כאלה, לחמים טובים. לא סתם, שום.
הרב מדבר פה על החמץ.
תשוב קצת זעתר, זה יהיה טוב, כן.
הרב מדבר פה על החמץ והנותה, שזה התודה המושלמת, לא רק מצה, כמו שאר אומר.
כן, המצה והחמץ הם שתי קצוות של המציאות.
זה נכון להסתכל פה משהו סמני, גם כן, שזה התודה המושלמת,
שחמץ והמצה, להבדיל,
המטאפורה של
תוג,
להבדיל, של
בארבעת
המינים, עם ישראל,
חילונים
דתיים.
זה דומה, כן, כמו בארבעת המינים, כן, שארבעת המינים זה גם
שלם. עם ישראל והמצה, הכל ביחד.
בדיוק, כן, יפה. אז אומר, ולא שהוא לבד אל השם יתברך, הכל הנמצאים וכל חילופי המציאות הכל הוא אליו יתברך, עד שהוא יתברך הוא אחד ונזולתו, ודבר זה יהיה לעתיד. כי יהיה השם יתברך אחד ונזולתו, ולכך קורבן תודה לא יהיה בטל. כי קורבן תודה מורה כי כל חילופי וחילוקי המציאות אל השם יתברך. וכאשר הכל אל השם יתברך, אז הוא אחד ונזולתו. ולכן קורבן זה לא יהיה בטל לעתיד. לעומת כל שאר הקורבנות, שכל קורבן אינו מבטא אלא ממד אחד של המציאות. אז כל זמן שהמציאות מחולקת, אז יש הצדקה לקורבן פרטי. קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן תמיד וכולי. כל הקורבנות יש להם מקום. כי כל פעם זה מבטא ממד מסוים של המציאות. חוץ מקורבן תודה שהוא מבטא את הכל. ולכן זה לא יתבטל. כבוד הרב שלום, כיצד ניתן לא להשגיח בבת קול אם השומע מחויב להתייחס? יפה, שאלה יפה. אם אני אמרתי שמי ששומע את קול השם לא יכול ש... אז אין לו בחירה חופשית. אז איך יכול להיות שיש הלכה שאין משגיחים בבת קול? לפי רבי יהושע לפחות. מה? כתוב בת קול. יש הלכה, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי אליעזר ורבי יהושע, האם משגיחים בבת קול או לא משגיחים בבת קול?
זה ברודקאסט.
ורבי יהושע אומר, אין משגיחים בבת קול. טוב, רבי יהושע אומר שהבת קול היא רק ניסיון. כלומר, כוונתה של הבת קול שלא תשגיח בה. לכן הוא משמע שהקדוש הוא צוחק ואומר, ניצחוני בניי. כבוד הרב, בשבועות לא מקריבים לחם? הוא מתכוון ללחם חמץ, כי גם המצה נקראת לחם. כלומר, הוא מתכוון השואל לשאול, האם לא מקריבים
לחם
חמץ על גבי המזבח? נשאלת השאלה? תשובה, מניחים את הלחמים של חמץ על גבי המזבח ולא מקטירים אותם ומורידים אותם ואוכלים אותם. כלומר, זה המקסימום של התעוזה החמצית שמביאים את הקור... את ה... זה כמעט להישרף. אבל לא כל שיעור וכל דבש, לא תקטירו. בוקר טוב לרב. כבודו, ישקול לתת אולי שיעור של שאלות ותשובות. זה יכול מעניין, זה יכול מעניין. הוא התכוון להיות מעניין. ואפילו מאתגר, מי זה אתגר? מאתגר. הוא כותב מאתגר, הוא כותב בדלת. לא יודע מה זה לאתגר בדלת. אפשר לדגור? זה ציפור דוגרת? מה יכול להיות שהוא התכוון?
בשורה האחרונה.
מה?
שחוץ מהשיעורים האלה עוד שהוא אוכל רק לשאלות.
מאתגר אולי, כן. מה דעתך? וואלה, מעניין. לא, אני לא אעשה את זה. אני אגיד לך למה. כדי שיהיה שאלות ותשובות. לא. זה מאוד מעניין שיעורי שאלות ותשובות, אבל צריך שאנשים ירגישו חופשיים, וגם שהרב ירגיש חופשי. וזה לא יכול להיות בשיעור משודר. לכן הקבוצת שאלות ותשובות שאני מקיים בימי חמישי בשעה 5 בספרייה, אני התנגדתי שהיא תוקלט. לא יכול. כבוד הרב שלום, אני מעלה את השאלה כי היא נוגעת ליסודות. מאז הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה לא כדי להורות על התורה, אלא כדי לכוון את ההיסטוריה. נכון. בתקופה זו, היא תקופתנו, בה קיימים ציבורים שמתכחשים אפילו למראות וקולות אקוסטיים. השואה. איך אפשר לגרום לציבורים אלה לשמוע את הקולות שאינם אקוסטיים, שיבה לארץ ישראל, הקמת מדינה וכו'. קצת אמונה בעם ישראל. תאמין בעם ישראל, אתה תראה שעם ישראל שומע הרבה יותר ממה שחושבים שהוא מסוגל לשמוע. אתה קצת אמונה. הנה ימים באים, נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אגב, זה מעניין. מה זה רעב לשמוע? רעב זה בבטן ובפה. אז מה רעב לשמוע? זה טוב, זה סתם קלוץ קשיס. כן, טוב. לכך אמרו, איך המילה חמאס, שמקורה הלא היא חמש, עם דגש שמאלי מעל האות שין, מתקשרת למהות המספר הטיפולוגי חמש שבו נידון העניין. הלא חמאס מסמל גם הרס ושנאה. מה זה לחמוס? במקור לחמוס הכוונה לקחת ביד, בחזקת היד. זה פעולה של החמש. לכן חז"ל אמרו שכששרה אמרה חמאסי עליך, היא תפסה את הפנים של אברהם ברוב כעס. כך כתוב. חמאסי עליך ש... לקחה, שמה את חמש אצבעותיה על פניו. מעניין. חמסה עלק. כן. כבוד הרב שלום, האם נכון יהיה לומר שכל יהודי שמתפלל נמצא תחת השגחה פרטית? בתנאי שהוא מתפלל. כי האם כל יהודי שמתפלל, מתפלל? אם היהודי שמתפלל, מתפלל, אז באמת הוא נמצא תחת השגחה פרטית. טוב, הלאה. לכך אמרו, המשמח חתן וקלה, כאילו הקריב קורבן תודה. כי החתן והקלה מציאות מחולקים, שזה איש וזאת אישה. ולכך הם מחולקים לגמרי. איש זה לא אישה, ואישה זה לא איש. וזיווג שלהם הוא מן השם יתברך אשר הוא מזווג אותם ומושיד יחידים ביתה. ולכן יש פה שלמות. כיוון שיש פה שלמות, יש קורבן תודה. ובפרק, מה? כמו חמץ ומצה. כן, השאלה מי החמץ ומי המצה. כן. ובפרק אלו מגלחין, בתורה, בנביאים, בכתובים, שזיווג האדם מהשם, כן, כלומר, הדבר הזה מצאנו בתורה, ושנוי בנביאים, ומשולש בכתובים, שזיווגו של אדם הוא מן השמיים. בתורה דכתיב, כי מהשם יצא הדבר. איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום. הפסוק הוא לא כי מהשם יצא הדבר, אלא מהשם יצא הדבר. המילה כי לא מופיע בפסוק. זה בזיווג של רבקה. בנביאים, ואביו ואימו לא ידעו כי מהשם היא. איפה זה כתוב?
בשמשון.
ומן הכתובים, בית והון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. וכאשר משמח החתן, אז הזיווג בשלמות, ואשר הוא מאחד הזיווג שלהם, הוא השם יתברך. וזה מורה כי כל חילופי המציאות, כמו שהם זכר ונקבה, הם אל השם יתברך, ודבר זה כאילו הקריב תודה, שכבר אמרנו כי אין הקורבן של תודה, רק להורות שכל חילופי המציאות הם אל השם יתברך. ומה שאמר, זה כבר הדעה השלישית, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, כן, אבל כל המשמח, חתן וחלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. פירוש, כי הזיווג של חתן וכלה על ידו שלמות בניין האדם, שהיה נחשב קודם בניין חסר, נחשב עתה בניין שלם. זה דבר שמעניין שנמצא רק בשפה העברית, שאיש ואישה הם זכר ונקבה. מה הנקבה של המילה איש? אישה, נכון? למה? כי כל דבר בעברית שאני רוצה לציין אותו כנקבה, אני מוסיף ה, נכון? אז איש, אישה. דבר פשוט, לא? מה הנקבה של שולחן? שולחנה, נכון? אמת, לא? מה? הגיוני. אבל זה רק בעברית שאישה זה הנקבה של איש. אין שפה בעולם שבה המילה המציינת את האישה היא מילה נקבית של המילה המציינת את האיש. והדבר הזה הוא תמוע מאוד. וכי למה? בגלל שבשאר השפות, למרבה הפלא, זה נתפס כאילו שהאיש או האישה, כל אחד הוא מציאות שלמה. כלומר, מה זה להיות איש? אני איש, אני יצור אנושי שלם. עכשיו, אז למה אני בכלל מתחתן? טוב, אני צריך אישה. אבל זה לא שהקשר הזה הוא מהותי. למשל, אני לפעמים אוכל תפוז. האם זה אומר שיש קשר מהותי ביני לבין התפוז? לא. אבל אני צורך תפוזים. אני צורך אישה. אבל זה לא משהו שאני חסר מצד שלמות האישיות שלי אלמלא היא. זה המשמעות של ההבחנה שיש בשפות האחרות בין איש לבין אישה. בעברית, איש ואישה הם זכר ונקבה, לומר לך שבלי אישה, האיש חסר. ובלי איש, האישה חסרה. לכן זה בנה חורבה. הם חריבים אם הם לא נפגשים זה עם זה. לכן כל השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה. מובן. האם גם מי שאינם תלמידי מכון מאיר יכולים לשתף בשיעור שאלות ותשובות ביום חמישי בחמש? שמע, זה בעיקרון רק לחבר'ה שהם תחת האחריות הישירה שלי, אבל אתה יודע מה, אתה רוצה, תבוא. וואלה, למה פלטתי את זה? טוב, יאללה, תבוא. זה בספרייה, למה? טוב. ודבר זה נחשב כמו בניין חורבות ירושלים. יש משל ביטוי בחברה החילונית, אומרים תן לי לחיות ואחרי זה התחתן, נכון? כאילו שהשאלה האמיתית איננה אם יש חיים אחרי המוות, אלא אם יש חיים אחרי הנישואים. ויש אומרים שבאמת יש, אבל זה הגיהינום. אז זה תפיסה פסימית. זה בעצם בא לומר שהחיים אינם כדאיים. מה שאין כן בתפיסה היהודית זה בדיוק הפוך. האדם מתחתן ואז הוא מתחיל לחיות. בגלל שיש לו מפגש עם החיים הממשיים. הוא מכה שורשים. לא? אגב, יש עוד איזה מחלה שחדרה אפילו לתוך מחוזותינו בזמן האחרון. בסדר, אנחנו מתחתנים, מה אפשר לעשות? אבל אולי אפשר לדחות הבת ילד בשנה שנתיים עד שאני אגמור את הלימודים והיא תגמור את התואר ואני, ונתבסס ונראה שאנחנו מתאימים ונוכל להתחיל ונגמור לפחות שנתיים של משכנתה? אולי קצת לדחות, כן? כלומר, לא רוצים לחיות בקיצור. כן? סוג של תואבה כזאת. כאילו שהחיים אינם כוללים גם את הבאת החיים, את מתן החיים. כן.
זה להבין, את המשפט האחרון שהרב אמר, זה מיועד לאינטרנט, זה צריכה להיות לכאורה הדרכה פרטית לכל זוג בנפרד, מה שמתאים, יכול להיות
שמישהו מתאים לו ככה, מישהו מתאים לו אחרת. אתה שואל, מדוע אני אומר דבר כזה באינטרנט? הרי זה נשמע כהדרכה כללית. לכאורה, היה צריך לבדוק כל זוג וזוג. אתה לא צודק, אני אסביר לך למה. כי מה שאני אומר הוא הנחיה כללית. ובמידה ויש יוצא מן הכלל, יוצא דופן מאוד, אז זה ילך לרב. בוא נספר לך סיפור. פעם אחת התקשר אליי ידיד שלי, פסיכולוג, הוא אמר לי, תשמע, אני יודע מה שאתה חושב בנושא, אבל יש אצלי זוג שעכשיו התחתן, אם הם עכשיו מביאים ילד, אני אומר לך, אני חותם לך, מקצועית הם מתגרשים. אם זה ככה, בסדר. אבל זה יוצא מן הכלל. לא בגלל היוצאים מן הכלל נימנע מללמד את כל עם ישראל ואת כל כדור הארץ את מה שטוב. איך מסמכים חתן וכלה? פשוט, עושים שטויות.
קודם כל ש...
לא, לשמח חתן וכלה ביום החופה עצמה, עושים שטויות. זה מה שמשמח אותם, לא? ככה מקובל בעם ישראל. מסופר בגמרא על אחד החכמים שהיה היה רוקד לפני חתן וכלה עם הדסים. היה עושה כל מיני שטויות עם ההדסים והיה משמח אותם. ואת הגמרא, בזכות זה הוא זכה שבהלוויה שלו היה עמוד אש הולך לפני מיטתו. כן? ואת הגמרא, הנה לשטוטה. כלומר, השטויות שעשה זה מה שזיכה אותו בזה. למה לעשות שטויות דווקא? בגלל שהשטויות, אני אסביר לך למה. כי השטויות זה מה שאין בו חוכמה. נכון? החוכמה זה המבנה של העולם כמו שהוא. עולם בנוי. הרי מה החוכמה חוקרת? היא חוקרת את החוקיות. אבל יצירת העולם זה לפני שיש חוק. כיוון שזה לפני שיש חוק, אז זה מופיע כשטות. חתן וכלה זה ראשית היצירה. כן, הרי מדברים על בריאת העולם. למה יש לנו היום מצווה לברך אחרי האכילה? ודווקא לא לאכול ואכלת וסבעת וברכת. איך אפשר לצוות להיות ספונטני? ומה ההבדל בין מצבנו בין מצב לבין מצב בגן עדן ששם דווקא רק היה מצווה לאכול? אני לא אענה על שאלה זו. מדוע? בגלל שהיא לא קשורה לשיעור. כן. תמה אני עליך, אתה כבר יודע מה אני אומר. כן, יודע מי זה שיש קשור לשיעור. כן, מה אתה אומר?
מה שאמרת עם זוג שאמרו נביטחי את יד ועוד זה, אתה כאילו כמה להגיש, כאילו כמה שאתה מהר ומייד, או אפשר
לדחות
את זה,
כאילו מה... באופן עקרוני, אדם מתחתן כדי לקיים מצוות פרו ורבו. ולכן הסיפור הזה שרוצים לדחות וכו', זה סוג של... של תפיסה לא מוסרית. אני אסביר. כתוב בספר בראשית, ויקח לו למך שתי נשים. למה אדם היה צריך שתי נשים? מספיק אישה אחת. הרי אתה איש אחד, אתה לא שניים. אז אישה אחת, מה קרה? למה שניים? ויקח לו למר שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השנית צילה. מה פתאום מספרים לנו את השמות? עדה זה בארמית, מלשון הריון, ועדיאת זה תרגום של ותהר. אז אם כן, עדה הייתה כדי להביא ילדים. אמר למך, צריך להביא ילדים לעולם, לכן צריך גם להתחתן. לכן הוא לקח אישה כדי להביא ילדים. ושם השנית, צילה. צילה משון צל. היא לא בשביל להביא ילדים, אז בשביל מה היא קיימת? בשביל הכיף. כלומר, זאת תרבות שבה מבחינים בין האסתטי לבין האתי. בין החיים לבין הקליפה של החיים. כאילו שהחיים האמיתיים הם בקליפה שלהם, ומשהו באמת החיים זה מסע כבד, בלתי נסבל. אז את תביא ילדים ואת תהיה יפה. ברור? זה דור המבול. כן? ככה אומר את ה... ככה אומר רשי. ככה היה דרכם של דור המבול.
אז אולי ככה הם מתגשם.
מה אתה אומר?
גם רואים לפני החתונה.
שוגי, מבול.
התחתן, אחת שתסיים את הלימודים.
זה המבול עדה.
אנחנו רואים גם תופעה שגם להתחתן לפני, לא לפני סיום הלימודים שלנו.
נכון, אותו דבר.
אז אותו דבר?
נכון, לא רוצים להתחתן.
כן, זה תקין?
מה? לא לרצות להתחתן? לא, זה לא תקין. זה לא תקין. מה עם החיים? איפה החיים עצמם? כן, השאלה היא כזאת. מה הרצון היותר בסיסי, היותר מקורי של נפש האדם? חושבים הרבה פעמים, הרצון לחיות... זה הרצון הבסיסי, זה המקור. כשמצד האמת, הרצון היותר פנימי זה הרצון להחיות. כי אין חיים שנעצרים באדם. אם החיים נעצרים, אז הם גם מתנבנים. דווקא כשאדם נותן, בזה הוא מקבל. כלומר, אם אדם מביא חיים, אז הוא ממשיך אליו חיים. ואם אדם קיבל חיים, הוא צריך לתת את החיים. אדם אסף כסף, אז הוא צריך לתת אותו. למד, צריך ללמד את מה שלמד. אני יודע, קיבל חיים, צריך לתת חיים. או, כסף, חוכמה, חיים, זה דברים שנותנים. אבל מה יהיה? אני צריך שיהיה לו חדר, לפחות שני חדרים, אחד בשביל לשים את כל הכלים הטכנולוגיים שהוא יקבל, את הוידאו, ואת המחשב, ואת ה... את המסך פלזמה, איפה הוא ישים את כל זה? איפה הוא ישים גם את ה... הוא צריך גם פינה עם הכדורסל שלו וכו', מה הוא יעשה? כן? שלא לדבר על החדר בשביל שיהיה לו איפה לישון, וצריך בכל זאת שיוכל לנשום, שיש שם מערכת של מיזוג מיוחדת וכו'. אני לא יכול לתת לו פחות ממה שאני קיבלתי. יהיה נורא מסכן אם יהיה לו עוד אח, הוא יקנה. וגם אם יהיה לו חס וחלילה עוד אח, צריך שביום הולדת שלו, אני אתן גם לאח שלו, כדי שאח שלו לא יקנה. כלומר, אנחנו ניצור עולם מלאכותי, שבו יש מחשבה שתמיד יש שוויוניות. והעולם הזה הרי הוא לא שוויוני. אתה מייצר אנשים מומללים, שחיים בעולם מלאכותי. מה שאין כן, כל אחד יודע, שברגע שיש 15 ילדים, כולם מאושרים. נכון? זה לא ככה? מאיפה הכסף? תמיד יש. שאלה. שכביכול אינה קשורה לאפשיות. אבל בכל פעם בשידור החי איני יודע מה לעשות. כשהרב מברך על התה קפה מים, האם אני עונה אמן כשאני צופה דרך האינטרנט? וכמו כן בשידור חוזר. בשידור חי אתה יכול לענות אמן, בשידור חוזר? לא. יש גם דילי בשידור החי, אבל לא משנה, זה כמה כבר. ויש גם דילי ביני לבינך עכשיו. כן. גם התורה, זו תורה שלא מגיע מיד, תורה דילי. הייתה התחסות
קודם מאוד שאיש אישה חמץ מצא, אז אני מנחש שהמצא זה האיש.
לא יודע.
טוב. בחמץ יש יותר חומר.
אני יודע. אולי, לא חשבתי. טוב, הלאה. ודבר זה נחשב כמו בניין חורבות ירושלים. כי הזיווג הזה של חתן וקלה, אגב, אבל אפשר להבין, יש הרבה רתיעה, אנשים לא רוצים להתחתן, אומרים, אני אפילו בעצמי עוד לא בנוי, אז איך אני יכול לקחת אחריות על אישה, על ילדים וכו'. מי ביקש שתהיה בנוי? הרי לא אתה מושל על החיים, ריבונו של עולם, גם הוא שותף, כן? שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אז תן לשותף השלישי גם קצת להתערב. אגב, אני אגיד לך יותר מזה, מתי תדע בדיוק מי אתה? הרבה אנשים אומרים, אני רוצה לדעת קודם כל מי אני. אחרי שאני אדע מי אני, אז אני אחיה. אתה יודע מתי תדע מי אתה? בגיל 83 מתחיל האדם לדעת מי הוא. זה במקרה המוקדם. בדרך כלל זה מ-95 ואילך. כלומר, אז האדם פתאום יודע משהו מופיע בקרבו, ואז הוא מבין מי הוא. אבל אז יוצא לפי זה שמה מברר לך מי אתה? החיים עצמם מבררים את זה. אחרי לא צריך לפחד.
ולכן הכלל הוא בין 18
לחופה. לכן הכלל הוא מה שכתוב בגמרא בקידושין. שאדם צריך להתחתן עד גיל 24. אלא אם כן לומד תורה, יש לו קצת זכות לדחות עוד קצת. קצת. כן.
אפשר לחזור לנושא של תורה בשמיים או תורה בארץ. יש, קראתי, שמעתי, שאומרים, גם בעולם הבא הולכים חי על חי, ויש גם מחלות של גדולי עולם שבהם מתקבלים נשמות שהיו קרובות להם בחיים בעולם הזה. ושם לומדים, עד כמה שהבנתי.
אתה אומר שבשמיים לומדים.
אני שואל, אני יודע.
רגע, אני רוצה להבין את השאלה שלך. לכן... האם השאלתך היא, הלא בשמיים לומדים?
לא אמרתי הלא, אני שואל.
מה ההבדל בין הלא לבין שאלה? אני לא מבין למה מה שאני אומר עכשיו איננו הסבר של השאלה שלך. בסדר? אוקיי. תשובה, נכון, בשמיים לומדים. אבל בארץ לומדים פה. כלומר, בעולם הזה התורה היא בארץ ולא בשמיים. לעולם הבא התורה גם כן בשמיים. בסדר? תשובה על השאלה. אבל צריך קודם כל לדעת מה השאלה. הערה טכנית של אליעזר מערוץ מאיר. הדילי, דהיינו ההשעיה מאז שהרב מברך, השיעור עד שהברכה נשמעת בבתים היא בערך לפחות 20 שניות, שזה יותר מכדי אמירת
שעה.
שלום עליך רבי. האם בכל זאת ניתן לענות אמן בשידור חי? תודה רבה לאליעזר מערוץ מאיר. יישר כוח. לא, לפי זה אי אפשר באמת לענות אמן גם בשידור חי, כיוון שיש דילי של 20 שניות. דבר שלא ידעתי. טוב, תודה רבה. אליעזר מערוץ מאיר. איפה אנחנו? ואמר שאם... אז הולכך אמר, מי שמשמח חתן וכלה שהבניין הזה בשלמות נחשב כבניין חורבן ירושלים, שהוא בניין אלוהי, כחתן וכלה הוא בניין אלוהי. כמו בניין חורבות ירושלים. כי ירושלים זאת עיר אלוהית, זה לא סתם עיר. ודבר זה ברור מאוד, ואמר שאם היה מסמכו, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, כי כבר אמרנו כי התורה ניתנה בחמישה קולות, שהיא סדר האלוהים שנתן לעולם ומשלים כל העולם, כמו שיבאר, ולכך משמשמח חתן וכלה, להשלים ציווך חתן וכלה, עד שיש כאן מציאות שלם, והאדם נחשב כל העולם, כמו שיבאר למעלה, כי אדם צורת כל העולם, וכן התורה צורת כל העולם, וכאשר מסמך חתן וכלה, שזהו השלמת האדם אשר האדם הוא כל העולם, ולכך זוכה לתורה שהיא מציאות שלם של כל העולם גם כן, שלכך ניתנה התורה בחמישה קולות כמו שהתבאר. אוף, מה? כן.
שאלה,
עשרים
שלושה.
כשגוי
מתחתן, יש משהו מכל הדברים שזה רק אצל יהודי?
כשגוי מתחתן, האם יש משהו מזה, או שזה רק אצל היהודי? יש מחלוקת בפוסקים, האם יש מצוות פרו ורבו אצל אומות העולם או לא. פשט הגמרא היא שאין. רגע, תקשיב. פשט הגמרא היא שאין מצוות פרו ורבו אצל גויים, והשאילתות אומר שיש מצוות פרו ורבו אצל הגויים, אז כנראה שהוא הבין את הגמרא אחרת מאיתנו. כי כשהשאילתות אומר משהו, זה סימן שיש לו מסורת בדבר. אז לפי זה יש שייך גם אצל הגויים בחינה כזאת.
אבל למה
זה קשור
לפרו ורבו?
כי הפור והוא כיוון שזה מצווה, זה מה שמעניק את הקדושה לדבר.
מה שעושה את המצווה זה החתונה או הילדים שבאים אחר כך? אנחנו מדברים פה זה שמחת חתן וכלה לכאורה. עצם המעשה עצמו שאחד מתייחד לשני.
כן.
לא מצד הפור והוא, זו עוד תוצאה מסוימת מהסיפור הזה.
נאמר ככה, אצל הגויים יש אפשרות להגיע למדרגה הזאת. זה לא אוטומטי. אני אסביר לך. יש אצל הגויים איסור עריות, נכון? מה זה עריות? אחותו, אמו וכו', נכון? מה אם יש את חברו? אסור מדין מה? מדין גזל, לא מדין עריות. מובן? אז לכן זה לא ברור ששם יש אותה קדושה. אלא שמן הסתם, כיוון שגוי יש לו גם פוטנציאל להיות יהודי, סימן שגם כשהוא לא מתייהד, יש משהו מהיהדות אצלו. איך אומרת הגמרא? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כל הכופר בעבודה זרה, גם גוי. אז יש צד של קדושה פוטנציאלית גם אצל אומות העולם, ולכן אצל גוי כשר, אצל גוי ישר וטוב, הבחינה הזאת מופיעה גם כן.
כן. מצווה לשמח אותו?
ואז תהיה מצווה לשמח אותו לפי זה, כן? בבקשה. כן, כן, יש שתי מצוות, יש שתי בחינות, יש בחינה לשאת אישה, יש פה, והנה יתבהר לך עניין, ופירוש זה, אמת וברור בלי ספק, למי שמבין דברי חוכמה, והנה יתבהר לך עניין חמישה קולות שבהן ניתנה תורה. אמנם יש במדרש שהתורה ניתנה בשבעה קולות, וזה לכאורה מתאים לדעה של אבישי, שהתורה ממשיכה להינתן מלמעלה, נכון אבישי? היום, מדברים איתך. והתבהר גם כן, בעזרת השם, התברך. עד כאן, די היום. תודה.